יום חמישי, נכון? י"א באלול, ערב י"ב כבר. ערב שבת קודש, פרשת כי תצא. נו, לא פשוט, שוצאים במלחמה. אז בוודאי שעצם היציאה למלחמה אומרת שינוי בהרגלי החיים. אדם רגיל להיות בביתו, במשפחתו, בענייניו, עסקיו, לימודיו, ויום רודף יום. כאשר אדם יוצא למלחמה, לא רק אצלו חל שינוי, אלא אצל כל הקרובים שמסביבו, אנחנו יודעים שנכנסים לחרדה, מתחים, חרדה, והחרדה הולכת וגדלה, ככל שהאדם לא יודע פרטים. כשאדם רק ניזון משמועות, מחלקי ידיעות, אז הוא לא יכול לראות תמונה שלמה, מה הוא עושה, הוא משלים אותה. אבל הוא משלים אותה במחשבות שלו ובדמיון שלו, ולא תמיד הוא משלים אותה באופן המתאים. יש כאלה שמשלימים אותה תיאורים, מחשבות, אופטימיות. יש כאלה שעושים הפוך. וככל שהמחשבות הן לא אופטימיות, מצבו של האדם הולך ומדרדר לחרדה של ממש. עד כדי עיבוד חושי, שיתוק, לא מסוגל לעשות כלום. היציאה למלחמה, כפי שמתוארת בתורה, היא מבחן סיירת לא בבחינת הכושר הגופני של האדם, אלא בבחינת הפנימיות של האדם. אנחנו יודעים שעומד כהן משוח מלחמה, והשוטרים, פקדים, ואומרים לקהל, כל מי שבנה בית ולא חנך, כל מי שהרס אישה ועדיין לא קידש, כל מי שנטע כרם ולא חילל, כל מי שהוא רך הלבב, כל הרביעייה הזו ילך וישוב לביתו. על פי הפשט, מה שידוע לנו מחז"ל, מה הרעיון שמחזירים אנשים הללו הביתה? משום שמחשבותיהם אינם ממוקדות, אינם מרוכזות במשימה העומדת לפניהם, כי תצא למלחמה על אויבך. במלחמה, כמו במלחמה, במלחמה צריך להיות מרוכז בכל דרך שרק אפשר, כדי, בתחבולות תעשה לך מלחמה, כדי לנצח את האויב. אתה לא יכול בזמן מלחמה לחשוב על הכרם שאולי מישהו עכשיו ייקח בלי רשות, או שבעמך כולם צדיקים, אז אם אתה לא תחלל את הכרם, הפירות של הגפן תעבור זמנם, וילכו לאיבוד. אדם בונה בית, לא חנך אותו, מה עושים? בינתיים אפשר להיכנס לתוכו, כן להיכנס לתוכו, ומה אם יוקר התייקר אם הוא לא יעשה דבר כזה או אחר? הוא צריך לסיים, לגמור דבר. אדם שרס אישה ולא קידש אותה, כל מה נגיד, לך תדע, יבוא מישהו אחר ויקדים אותי. אף על פי שזה קצת קשה לומר, כי האירוסין שאנחנו מדברים בתורה זה קידושין. אבל, לך תדע מה יהיה, זה אישה, שהיא לבד, עדיין לא כנס אותה לביתו. הרבה שאלות, הרבה פחדים, הרבה דאגות מיותרות, אבל כל זה למען כבודם של הקבוצה האחרונה, הירא ורך הלבב. מעניין, כי כשאנחנו מדברים על הירא ורך הלבב, אין הכוונה, כמו שאנחנו מכירים היום לפחדנים, כי הוא מפחד מאש, פחד מעשן, יש לו פחד קהל, או פחד של מקומות סגורים. לא. מדובר פה באנשים שלמעשה מכירים בעצם מאותם חוטאים, והם פוחדים שעצם מאותם חוטאים, החטא יגרום להם להיות ניזוקים בזמן המלחמה. שלום עליכם. ולכן מהפחד הזה, שמה בגלל החטא שבידם הם ייפגעו במלחמה, כי אנחנו יודעים שהשטן מקטרג בשעת סכנה, וזה עושה סכנה, מלחמה זה סכנה. אז הם אומרים, אני בא מראש עם חטאים, והוא מקטרג, מה שנקרא דאבל, למה אני צריך להסתבך? אז אנשים הללו, אנשים שבוחנים את עצמם, מכירים בכך שהם חוטאים, אומרים להם מה? לכו הביתה. נכון? לכו הביתה. שאלה גדולה מאוד, מוזרה מאוד. אם זה כך, שמי שבנה בית, מי שנטע כרם, מי שהרס אישה, הולכים הביתה, והחוטאים הולכים הביתה, אז מה נשאר לנו? מי נשאר?
הנשואים,
מי שנשאר זה אלה שכבר יש להם בית והם נשואים ויש להם הכל בסדר והכל מתפקד, אבל בסדר, אבל אין להם חטאים. עובדה שהם לא מפחדים, כי כל רך הלבב מהעבירות שבידו, נכון? כך מפרשים חז"ל, ילך שוב לביתו. אז אם נשארתי, זה אומר שמה? הכל בסדר, נכון? פעם חשבתם על זה? זה הפוך על הפוך.
אתה עושה תשובה, אתה נלחם.
רגע, בסדר, אבל בעיה. נכון? רגע. זאת אומרת, שיש לנו צבא של צדיקים. כך פחות נראה. כי כל מי שלא כזה, הוא תופס טרמפ על ה... כאילו הוא בנה בית, כאילו הוא נטע כרם, כן? נשמור על כבודו, אז מכניסים אותו, לא איך תדע למה הוא הולך. חזרה. אתה לא יודע. אז מה נשאר לנו? אשרנו מה תבחיקנו, צבא מלאכי השם, כולם גיבורים, כולם קדושים, כולם יודעים את התורה, וכולם עושים במה ובעירה רצון קונה. חשבתם פעם על הכיוון מה שיצא לנו מהציפור הזה, שיצא למלחמה? מה קורה פה? נכון? כלומר, אם בן אדם חושב שהוא שלם, ואין לו לא ירא מהמצוות, מהעבירות שבידו, מה אנחנו אמורים להתפעל מזה? או שאנחנו אמורים מה? להרים גבה. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אז אם אדם חוטא והוא לא ירא מזה, אוי ואבוי לנו. ודווקא פה משמע, לכאורה, שדווקא אלה שיוצאים למלחמה חושבים שהם 100%. הם לא פוחדים. לא דואגים, לא מהקטרוג, ולא שעת סכנה. הם בסדר, הם מסודרים עם הקדוש ברוך הוא. יש בן אדם שיכול להגיד שהוא מסודר ב-100% עם הקדוש ברוך הוא? גם צדיקים, לא צדיקים בטח לא יגידו את זה. אז כל שכן, עמך. שאלה, נכון?
באמת שאלה שאלה.
יפה. את השאלה הזו, לפני שנתחיל לפתור את השאלה הזו, ונסביר, אנחנו נקרא את הפסוק. כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוהיך בידיך, ושבית השוויון. פה, בשבת הזו, תמיד בשבת כי תצא, האדמור היה מספר שבפרשה הזו, אבא שלו, זכר צדיקים לברכה, היה מדבר דברים בשם החוזה מלובלין. והחוזה מלובלין אמר על הפירוש של רש"י בפסוק הזה, שמה רש"י אומר? בפסוק שכתוב וראית בשביה אשת יפת תואר, אומר רש"י דבר נורא נורא מעניין שמחייב הסתכלות עמוקה. אומר רש"י, דיברה תורה כנגד יצר רע. במה שהגמרא בקידושין אומרת, בראתי יצר רע, בראתי לא תורה תבלי, או תבלי. דיברה תורה כנגד יצר רע. איזה יצר רע? שאם אין הקדוש ברוך הוא מתירה את הגויה הזו, שהחייל היהודי הצדיק הזה, הוא יצא למלחמה, הוא לא ירא מחטאיו לו כלום, הוא הולך קדימה, הוא נשאר. שהצדיק הזה למעשה יישאנה, למעשה, הוא יבוא עליה, אם הקדוש ברוך הוא לא מתיר לה לישא אותה, ייקח אותה באיסור, הוא יעשה מעשה אסור, הוא יבעל גויה, במלחמה. שאל החוזה מלובלין, איך יכול להיות דבר כזה? איך יכול להיות שיהודי, שיצא למלחמה, זאת אומרת שהוא לא ירא מהעבירות שבידו, יש לו מדרגה, הוא אדם רציני, הוא לא פוחד. איך אדם ברמה הרוחנית הזאת יעשה איסור ויעבור על מה? על דברי תורה, מפורשי. שאלה, נכון, זה מה ששאלנו מקודם, הסברנו את זה ככה בעל פה, אבל זה דברי החוזה מלובלין. אלא, אומר החוזה מלובלין, שהרי לפני שיצאו בני ישראל למלחמה, היו אומרים מי האיש הירא ורח הלבב, אלא ישוב לביתו, ופרשו חז"ל שירא מהעבירות שבידו. שימו לב למילה בידו. יוצא מהקריאה הזו, שכל היוצאים למלחמה היו בטוחים בעצמם שהם נקיים מכל רבב, הכל בסדר, והיא הנותנת, אומר החוזה מלובלין, כי מי שבטוח בדעתו שנקי מכל שמץ של רבב, הכל בסדר אצלו, יש בו סכנה גדולה יותר שיתגרה בו יצר הרע. מי שגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. ואם כך, בפרט בדברים שנפש הבהמית של האדם נמשכת אחריו, איסורי עריות, אשר על כן, כך אומר החוזה, התיר הקדוש ברוך הוא לחייל הזה היתר לשעה, לאותו זמן, שעד יישא, ייקח אותה לאישה בהתר, ולא באיסור. כלומר, למעשה אנחנו רואים דבר מפחיד. דווקא אותם אנשים גדולים נמצאים בסכנה גדולה מאוד. ומה הרעיון? איך אנשים כאלה יכולים לחתור? באיסורי תורה ממש? אלא ידוע שכשאנחנו יוצאים למלחמה אנחנו יוצאים ו... נהרגים אנשים. אתה הורג במכוון. כאשר אדם הורג אדם, למעשה המושג של חיי אדם הוא מושג ערך עליון בתורה. כל התורה נדחית בשביל ספק פיקוח נפש. וכאן אני הורג אדם. זאת אומרת שברגע שאני בתוך המלחמה ואדם הורג אדם אחר, יש סכנה של חספוס בערכים. יש לה סכנה. לכן באמת מי יוצא למלחמה? אנשים רציניים מאוד. אנשים שבאמת לא שהם ללא חטאים. בוא נדייק בלשון רש"י. מה שחז"ל אמרו, שכל הירא ורח הלבב, הירא ממה? מעוונות, מעבירות שבידו, הוא ירא, אבל מה הוא עשה עם זה? הלך הביתה. אלה שנשארו, הם יודעים שהם חטאו, אבל הם לא הולכים הביתה, הם לא בורחים מהמלחמה עם זה. הם מתמודדים עם היצר הרע שלהם. עושים תשובה, חרטה, וידוי, מנסים. אדם כזה יודע שיש לו יצר רע, אבל הוא מחפש דרכים כדי להתגבר. כי כולנו בני אדם. ולכן אנשים כאלה, הם לא פוחדים מהעבירות שבידם, לא מהצעד שכאילו לא אכפת לי. יש להם פחד גדול מהעבירות שבידם, שמא לא יעשו תשובה. ולכן, מי שלא רוצה להתעמת, להתאמץ, להילחם, הולך הביתה וחוזר לשגרה. אבל אדם שנמצא במלחמה, הוא בסכנה, כל הזמן, הוא מבין מה זה ערך החיים, הוא רואה אנשים מה קורה איתם, והוא מתעורר מחדש, מתעורר לתשובה. אנשים כאלה יכולים לצאת למלחמה. ולכן, היות והם יודעים שיש יצרה, יש סכנה שמה ייקשלו ביצרה. כי בפרץ המלחמה ובחספוס ערכים מאוד יסודיים כחיי אדם, שהם קדושים, עובדים הפוך מהם. גם אם זה מלחמת מצווה. אבל אתה הורג אנשים. מצווה לעשות, מצווה, כן, אבל הפעולה עצמה יכולה לגרום לאדם להיות בסכנה. בואו נראה עכשיו איך הסביר האבא של האדמור את דברי החוזה מלובלין.
אנחנו עוסקים פה אבל במלחמה שהיא
רשות.
רשות.
כן. לא משנה, אבל בעיקרון, זה עוד יותר חמור. כי במלחמת מצווה אתה יכול להגיד, טוב.
זה מצווה, אז אני
מצווה, זה מצווה, מגינה עליי, אני עושה בהתלהבות המצווה. אבל במלחמת רשות הכתוב מדבר. אתה לא חייב לצאת. פה בפרשה שלנו. אבל לא ניכנס כרגע. עצם העניין של מלחמה. שאדם הורג אדם, זה חספוס עמוק.
המידות.
כן, האדם מזדעזע. כל המידות אצלו במין בעירה כזו, הכל מסתבך. כן, כי הערך הכי עליון, אופ, הופך להיות נמוך ביותר. אפשר להרוג. בואו נראה בפנים. ואמר רבי חיים יעקב, זה האבא של האדמו"ר, שהנה מדברי החוזה הקדוש, לבדים אנו דרכים רבות בעבודת השם אצל האדם. שהנה נברא האדם, נכון? האדם נברא בשר ודם, עצמות וגידים, והם משכן קודש לנשמה הטהורה, חלק אלוהה ממעל. הרי כל הגוף שלנו הוא כלי שבתוכו נשמה נכנסת. אלא שכל אחד מושך אל שורשו, כל אדם ואדם, כמו ענף של עץ, מתחבר אל העץ שהוא שייך אליו. והיה אם יהיה האדם, כן? אם האדם יחכה, אם הוא ימתין, יהיה לו בשקט, יחנוך בית, ייקח אישה, יעשה עבירות, הוא יהיה בעולם השגרתי של חייו. אם הוא ימתין עד שיהיה נצרך לצאת למלחמה על אויבו, זה אומר שלאן הגיע האויב? אל הבית, הוא הגיע אליו, ואז הוא צריך לצאת. הוא היצר הרע, זה האויב, יהיה בצוקה וצרה. למה? כי כבר האויב עשה עליו מצור, הכניס מרגלים, פתאום, הופ, הוא מזהה שיש לו אויב, זה כבר מאוחר מדי. הוא נמצא מה שנקרא עם הגב אל הקיר. במקרה כזה, יהיה נתון לבחינה ובדיקה, ובוודאי יהיה ירא מהעבירות שבידו. כי באותו רגע הוא מבין שמה? שהוא בברוך אמיתי עם פרידת עבירות. כי הוא נזכר רק עכשיו שכל כולו שקוע ביצר הרע. זהו, כבר חביבי יש לו מה לפחד. מה העבירות שבידו? בורך. אבל המשיך האבא של האדמו"ר ואמר, אך מי שמקיים בעצמו יום ביומו, ותראו לנו, לוקח אותנו עם הפסוק הראשון של הפרשה. כי תצא למלחמה על אויבך. יום יום. תהיה מקדים לצור על היצר הרע. כלומר, אתה צריך להעמיד צופים. אתה צריך להעמיד מרגלים. אתה צריך להעמיד מודיעין. כדי כל הזמן לעמוד על המשמר, שהאויב הזה לא יבוא אליך. אלא אתה יוצא אליו. בדרך כלל שרוצים לנצח אויב, תמיד מעדיפים שהלחימה תהיה איפה? בשטח של האויב. לא בשטח שלך. שזה בשטח שלך אתה בצרה. כי קודם כל אתה צריך להדוף, ואחר כך אתה צריך להתקיף. אבל כשאתה זה שיוצא אליו, יש לך יתרון. כי הוא עכשיו בבעיה, ולא אתה. ולכן, באופן כזה שאדם יעמיד על המשמר, ואז הוא יבדוק ויפשפש במעשיו כל יום, הדקות שבדקות, אז במקרה כזה, יהיה הוא הפותח במלחמתה של תורה ומצווה, עם התורה ועם המצוות, הוא פשוט עומד ומוכן, הוא יורה, הוא הראשון שמתקיף. הרי שמה, מה יקרה?
נתנו.
כתוב בפסוק, נתנו השם אלוהיך, בוודאי, מובטח, שבמידה והאדם הוא זה שיוצא כנגד היצר הרע, הוא בודק במה הוא נכשל, והוא עומד על המשמר שלא ייכשל שוב. אבל במצב הזה, הקדוש ברוך הוא מסייע בידו. אנחנו יודעים, אנחנו בימים של אלול, בימים של הכנה לתשובה, הבא להתאר, מסייעים בידו. כך כתוב, נכון? הבא להתאר מסייעים בידו, או מסייעים לו. בסדר? יש סיוע, יש הכנה. הקדוש ברוך הוא עוזר למי שעוזר לעצמו. תן דוגמה. אנחנו כאנשים מבוגרים לא ניתן כלי יקר מזכוכית לתינוק. כי מהר מאוד, מה הוא יעשה? הוא ישבור אותו. כי אין בו דעת. הוא לא מבין שזה יקר. אנחנו כן ניתן כלי זכוכית יקר לאדם שהוא בר דעת. שהוא מבין את הערך של הדבר הזה. הוא ישבור עליו. אדם שלא עושה פעולות ומעשים על מנת לשפר את מצבו הרוחני, הקדוש ברוך הוא לא מזייע לו. משל למה הדבר דומה? יש סיפור יפה של הרעל החפץ חיים שסיפר, לא, המגיד, המגיד בדובנה סיפר פעם סיפור יפה. היה אדם, נקרא לו רובן. בשביל הסיפורים תמיד זה רובן שמעון, זה מאוד קל. רובן, רובן הזה היה אדם שהיה חי על גמחים. לוקח מזה, שהיה מגיע פירעון של זה, לוקח מהשני, מחזיר לזה.
מגלגל.
וגם מתגלגל, מתגלגל, מתגלגל. אבל אחרי שכבר כולם...
יש הרבה כאלה.
כן. אז היה פעם חלק א', זה לא אמר המאגיד, זה אני אומר. היה אחד כזה שהיה עושה, 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 עושה. אבל בסוף כבר נגמרו הגמחים. כבר כולה כאן מכולם. הוא לא יכול לחזור לראשון, למרות חייב לו. מה עשה? אסף את כל ראשי הגמחים, הושיב אותם סביב שולחן, ואמר להם, תראו, אני חייב לכולכם, אתם יודעים מה, בוא נעשה עסק, תסתדרו ביניכם, אני הולך. אומר המגיד, משל לאדם, רובן, לקח הלוואות, ולא יכול להחזיר. אחד ה... חברים הכי טובים שלו, היה אדם חכם, הלך אליו ואומר, תגיד לי, מה אני עושה? אני לא יכול להחזיר, וכולם כבר דופקים לי בדלת, רוצים קצר, מה אני אעשה? אמר לו, יש לי פטנט בשבילך, חבל לך על הזמן. מה אני אעשה? אמר לו, בפעם הבאה כל אחד כזה שדופק לך בדלת, תצא החוצה, תקפוץ כמו תרנגולת, תירק, תתנהג בצורה של אדם שאיבד את דעתו. הם יראו את זה, יגידו זהו, הלך, שוגע, נגמר. מה הם יעשו? חוץ לבית משפט אי אפשר, אתה שותה. הם הפסילו, יכולו בשקט. טוב, הוא חזר שמח, תפקים בדלת, הוא יוצא החוצה, הבגדים כאלה זרוקים, הוא יורק, הוא מדבר. באמת, אנשים, טוב, אמרו, מה הזאת? הבן אדם הלך, ולא באו יותר. טוב, עובר זמן, והוא צריך כסף. אתה הולך לחבר הטוב הזה, אומר לו, תשמע, הייתה לך היצע, חבל לך על הזמן, תודה רבה. תשמע, אתה חבר טוב שלי, אני צריך $1,000. אומר לו, בבקשה, אתה לא $1,000. מתי אתה מחזיר לי? עוד חצי שנה. בסדר. עובר זמן, מגיע החבר הכי טוב אליו, שלום, מה העניינים? הוא כאילו, מה עם $1,000? הוא מתחיל לקפוץ, לעשות קולות, יורק. אומר לו, טיפש, אתה עושה את זה לי? אני אמרתי לך שזה פטנט. תחשוב רגע. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, ונותן לו כל הזמן גמחים. כל הזמן. בריאות, פרנסה, ילדים. אבל כשמגיע הזמן לגבות את החוב, הבן אדם מה אומר? בטח כמו טיפש. חושב ש... רגע. מה הולך פה? סליחה, שכחת? שכחת מי נתן לך את העצה? איפה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את העצה הזו? אתם יודעים? איפה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את העצה? יש דבר כזה שהקדוש ברוך הוא ברא בנו, שנקרא שכחה. נכון? שוכחים. ולמה זה טוב? כי אם אנחנו היינו כל הזמן זוכרים את הצרות, והאיסורים, והכאבים, וכל מה שעברנו, חיינו לא היה חיים. נכון? אז הקדוש ברוך הוא נתן בנו שכחה. אנחנו גם אפילו שוכחים את המתים. זה עובר זמן, וזהו, משלימים עם זה, חיים עם זה, וגמרנו, זה לא מפריע ביום יום. אמור כך להיות. כי אחרת אנחנו לא היינו עושים כלום, היינו שכל היום יושבים ומתאבלים. שנים. בחיינו היו משתתקים, כי זה אבא, אמא, אח, אחות, דודים, דודות, חברים. אדם היה יושב כל היום ורק יושב כמה אני מסכן, כמה אני מסכן. מה אנחנו עושים? לוקחים את השכחה הזו ו... שוכחים את הבורא, את הקדוש ברוך הוא. עם אותו כלי של טובתך, אתה משתמש נגד מי שנתן לך אותו. כי תצא למלחמה על אויביך, בואו נראה, תראו את הדברים מתוקים בהמשך. אומר רבי חיים יעקב, מי שמקיים בעצמו יום ביומו כי תצא למלחמה על אויביך, תהיה מקדים לצור על היצר הרע, יבדוק ויפשפש במעשיו הדקות שבדקות, ואז יהיה הוא הפותח במלחמתה של תורה ומצווה. הרי ונתנו השם אלוהיך בוודאי. אך אם אנחנו נדייק בדברי התורה, הנתינה תהיה באותו מקום שבו נבדק מי שאינו מרגיל עצמו במלחמתו נגד היצר. עם אותו דבר, באותו מקום, אתה יכול או לנצח או להפסיד. איך כתוב בפסוק? כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוהיך בידיך. כל הירא ורך הלבב ילך לישוב לביתו. מה אומר רש"י? ירא מעבירות שבידו. אותו מקום, באותה נקודה אדם ניצב, ועכשיו הוא יכול להיות מנוצחי המלחמה או ממפסידי המלחמה. באותו מקום. ולמה אומר רבי חיים יעקב? כי באמת יצר הרע נתון בידי האדם לעשות בו כטוב בעיניו, כמו שכתוב בה כשאברהם אבינו אומר לשרה, הנה שבחתך, איפה? בידך. יכולה לומר לי שבחתך, הסילה כתוב בעינייך. מה זה בידך? מזה לומדים שגברת הבית תירש את השפחה. הנשמה יכולה לרשת את יצר הרע. היא יכולה לכבוש אותך. ולא עוד אלא שתהיה בורח ממנו. היצר יברח ממנו. הוא מרחיק את עצמו ממנו. והכל כפי חוזק המלחמה שאתה נלחם בו. עכשיו, בואו נהיה אמיתי. הפירוש הוא יפה. נחמד. יופי, דרשות נהדרות, נכון? מקסים. אבל איך יכול להיות דבר כזה? יצר הרע לא עוזב את האדם אפילו כמעט בקבר. מסופר על אחד, כבר לא זוכר מי זה היה, אדם שהיה ידוע כתלמיד חכם אמיתי, ירא שמיים, בעל מידות, חבל על הזמן. ולמעשה התאספו סביבו אנשים כדי, איך אומרים, להרוויח ממנו, ללמוד ממנו. והרבנים שהיו באותו מקום יפנו אליו אנשים, תשמעו, הוא היה אדם, מה שנקרא, אדם אמיתי. ידעו שהוא כזה. טוב. אבל הגיע כיתו, התאספו סביבו תלמידים, סביבו תלמידים, וביקשו ממנו, אתה עומד לעזוב אותנו, אז תגיד לנו כמה דברים לפרידה. אז הוא דיבר איתם כמה וכמה דברים, פתאום הוא הסתובב, הפנה להם את הגב וזהו. לא דיבר אותם. טוב, כולם מחכים, מתי הוא ילך? לא הולך! מחכים. אני כבר לא זוכר את סוף הסיפור, אם הוא עברי או הלך, כי זה לא הנקודה. הלו, הוא עברי. עברי, פתאום עברי, חזר לבריאות. שאלו אותו אחרי שהוא כבר חזר לאיתנו, תגיד לנו, למה סובבת עלינו את הגב? אמר להם, אני רציתי להגיד לכם איזה משהו, אבל בשנייה האחרונה, אני חושב שזהו, אני ידעתי שאני עומד למות. זהו, הרגשתי שזה הסוף. הבנתי שהיצר הרע רוצה להכשיל אותי בגאווה. אז הסתובבתי לכם כדי לא להגיד לכם. נצח אותו. זהו. שמע זה אחד מהאדמו"רים, עכשיו אותה תקופה, את הסיפור הזה, אמר להם, יצר הרע ניצח.
כי הוא סיפר אחר כך?
הוא סיפר לה, כן. כלומר, יצר הרע אפילו ברגע האחרון לפני המוות מנסה אותך. אז איך אומר פה רבי חיים יעקב, שהוא נתנו בידיך, וזה בידיך, איזה בידיי, וזה לא הולך. אמרנו שהדברים שאומר רבי חיים יעקב זה דרך בעבודת השם. איך אפשר להסביר? בואו נראה את השורות. נקרא בפנים. וצריך האדם לדעת. כי אף על פי שנראה שאין דרך להילחם בו, ביצר הרע, ולגרשו מן הארציות שבאדם, עובדה, אין אדם הפטור מכך. זאת לא סיבה לא לעשות ולא להילחם. ויצר הרע מלאך השם הוא, אשר בתבוסתו ישמח שמחה גדולה, והתהפך מיד למלאך קדוש. שני יצרים העובדים את השם בדרך הישר והטוב, כמו שנאמר, ונתנו בידיך. שמתם לב רגע מה אמרנו עכשיו, איך כתוב הפסוק? ונתנו
בידיך,
לא כתוב בידך.
שתי ידיים.
גם הימין וגם השמאל. גם החסד, גם הגבורה. גם כוחות הדין. למה? כי כך גזרה השגחה העליונה להיות האדם נוצח את יצרו. אבל בשביל זה צריך כי בתחבולות תעשה לך מלחמה. רק עשה ככל אשר בידך. מה יש לנו? ביד? כי תצא. אל תחכה שהוא יבוא אליך. תצא אתה אליו. אז כי תצא אתה ולא הוא, זה סוד הניצחון של היצר, על היצר הרע. אומר אבי חיים יעקב נכון, הוא ילווה אותנו כל הזמן. אבל אם אתה עומד על המשמר, זה יהיה רק בחינה של מה? ליווי. הוא ינסה, אתה תהדוף, אתה תהדוף, אתה תהדוף, לא תיתן לו לקרב אליך. אתה תקדים לשים לו מוקשים, תקדים לעצור אותו, תקדים להיות זה שיוצא למלחמה נגדו. כי אם אתה תקדים להיות זה שיוצא למלחמה כנגדו, עכשיו יבואר לנו מה שנאמר בגמרא, שכל מי שגדול מחברו, אין הכוונה גדול במשקל, גובה, נפח, אלא גדול במה? גדול ביראה, גדול בתורה, גדול בקיום המצוות. איך אדם יכול להגיע למצב הזה שהוא גדול בתורה, ביראה, בקיום המצוות? הוא פשוט כל הזמן עומד מוכן, לא נותן ליצר לעבוד. אז אם כך, יצרו הגדול ממנו. למה? כי האויב רואה, אז הוא כאילו מחפש כוחות חדשים, יותר חזקים לשבור. מה עושה אותו אחד? אנטי. פקח זה שיגדר טוב. אז כל הזמן המאבק הזה נמצא באיזה שטח של מי? של האויב. כלומר, אם האדם הוא בקטע הזה, יצרו גדול ממנו. כי הוא כל הזמן מנסה לבלום את ההתקפה שלך. לכן הוא צריך להיות גדול ממך. אומר רבי חיים יעקב, זאת הדרך להילחם ביצר הרע. זאת הדרך לעמוד ולהתגונן. איך? על ידי התקפה. אתה תצא. אם האדם פועל בדרך הזו, מובטח לו מן התורה. פונתנו, השם אלוהיך בידך. אנחנו כמעט באמצע האלול. פשוטו. אני מזכיר, רבותיי, פרוסבול. מי שיש לו הלוואות. אבל כל השופר כבר מסתובב ברחובות, נתן לי מהבית, מישהו מתאמן בשופר. זמן הראוי לתשובה, זמן הראוי להתעוררות, זמן שראוי שהאדם לפחות יצא להתקפה בזמן הזה. אם עדיין הוא לא מאומן בהתקפה כל השנה, אבל עכשיו אדם צריך לצאת להתקפות. ביצר הרע שלו עכשווי, עכשיו, כדי שיבוא לראש השנה בעוד שבועיים ועוד קצת, אולי מותש במלחמה, אבל אם יתלחם ביד, יבוא עם קבלות, ולא יבוא עם משהו, בלי שהוא אפילו ניסה להתקיף פעם אחת, אלא שיצר הרע שלו כבר התקיף אותו מפה התודעה החדשה, והוא לא עושה דבר. לכן אומרת התורה, כי תצא למלחמה על אויביך, חז"ל בחסידות פירשו את זה על דרך של יצר הרע. לכן, תראו איזה יופי, את סיומה של הפרשה שלנו. פסוק האחרון בפרשה אומר, והיה והניח השם אלוהיך לך, מכל אויביך מסביב, בארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. עמלק, מה הוא מסמל? עמלק מסמל בדיוק את השכחה. איך חז"ל מספרים במדרש? משל, למי דומה עמלק שבא להילחם בישראל כשיצאו ממצרים? לאמבטיה רותחת שכולם פחדו, והוא נכנס, קרר אותה כבר. כולם עומדים בתור לבריכה. זהו. אחד כזה שמה רוצה? להשכיח. להגיד, כולם מה קרה? מה הם רותחים? לא נורא, יהיה קביעות, מתרפא. לא נורא, עושים עבירות, מה קרה? שום דבר. מתרגלים. לכן הציווי במחיית עמלק הוא מהו? לא תשכח! כי הוא רוצה להשכיח! הוא רוצה להשכיח מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד, וזה זה בחשבון. כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוהיך בידיך, ושבית שביו בתנאי מה? שלא תשכח. אל תשתמש בכלי הזה של השירך שקיבלת מהבורא, כדי שתוכל להמשיך ולחיות ולא להישאר שקוע בכאבים ובייסורים, ותשתמש בו כנגד הבורא. לא תשכח, זה בדיוק העניין של המלאק. המלאק בא לקרר, בא להקפיא את הנשמה, בא להקפיא את הרגש, בא להקפיא את המחשבה שיש בורא לעולם. אז המלחמה צריכה להיות בחצר שלו. במלחמה בחצר שלו מניבה פירות, כי הוא נמצא רחוק. הוא, לא, הוא רוצה להתקרב, הוא יודע, אופס, זה לא ילך, אז הוא צריך משהו יותר חזק, ואתה כבר שם לב, כי אתה עוקב, אז אתה מכין לו משהו יותר חזק. וזו המלחמה המתמדת של האדם עם היצר הרע. אבל לא יש כוח. יצר הרע הוא מלאך. אנחנו כל מה רואים אותו בשחור. אבל סך הכל הוא מלאך. פשוטו כמשמעו, הוא מלאך. ולכן אי אפשר לדבר עליו. אבל גזרה החוכמה העליונה שניתן מה? לנצח. כי בסופו של דבר הוא בעצמו רוצה, כמו שדיברנו בפרשה הקודמת ובהרבה במקומות אחרים, זמנים אחרים, הוא רוצה שתנצח אותו. כל מטרתו הוא לעורר אותך לעשות מצוות. כי אם אנחנו לא יודעים מה זה חושך, אנחנו לא מבינים את משמעות האור. מרצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו כוח, אמיתי אבל, ועיניים טובות לראות מהו יצרה, מהם התאוות שלנו, מהם המידות השליליות שלנו, שנובעות ממשיכה אל החומר, אז נדע ממה אנחנו צריכים להיזהר, איך להתגונן, ואיך להשתמש בחומר אל הקדושה. כותב רבנו, קלונימוס, בחובות התלמידים, כותב, שם יקום דמו, שכשאנחנו מדברים אל תלמידים, תקבל תלמיד לישיבה, נכון? קיבלנו תלמידים לישיבה, כל אחד בא עם התיק שלו על הגב. יש אחד צדיק יותר, אחד צדיק עוד יותר, אחד שהוא טוב, אחד שהוא יהיה טוב. כותב למחנכים, שמקבלים את התלמידים, אנחנו לא רוצים רק את השכל של התלמיד. אנחנו רוצים את כולו. שכלו, גופו, דעותיו, הכל! כי אם יש לנו תלמיד שהוא בעל תאווה למשל, אנחנו נקדם אותו, נעבוד איתו, נעודד אותו, נדריך אותו להתגבר על התאווה הזו, מה יקרה עכשיו? אותה מסירות נפש שהייתה לו לתאווה הזו, היא תהפוך להיות מסירות נפש לדברים שבקדושה. כי ככה גזרה החוכמה העליונה. יש לך כלי. אתה יכול לקלקל איתו, אתה יכול למנות איתו. אם לא תעשה קלקול, תשתמש בו למנות. ויהי ערב, ויהי בוקר. זה יום אחד. אין כזה דבר חצי. ערב לבד, לא, לא, הוא לא שלם. אין לו שם, אין לו הגדרה. יום לבד, אין לו הגדרה. ערב ובוקר זו הגדרה. חושך ואור. אז יש הבטה שלמה. אז יש תמונה שלמה שאדם יכול להיות. לכן יש לנו שני יצרים. אחד מושך אותנו לטוב, אחד מושך אותנו לניסיון. אני בכלל הייתי ממליץ להפסיק כל הזמן להאשים את היצר הרע ולקרוא לו יצר רע. אלא שאדם פשוט יבין שבמקום לקרוא לו יצר הרע, כי באמת הוא מושך אותך אל הרע, אז קוראים לו יצר רע.
כל המקורות.
כן, ודאי, ודאי, אני רק אומר, אני לא חולק. לא אומר ששם גמרנו, הוא נקרא יצרה. אבל אנחנו בדעתנו, כשאנחנו אומרים יצרה, אנחנו כאילו חושבים שזה מישהו בחוץ. זה מישהו אחר כזה, שקוראים לו יצרה. לא, זה אצלנו בפנים. כלומר, זה חלק ממך. אז יצר הרע, יצר הטוב שלו, איך קוראים לו? בשם של האדם. ויצר הרע, אותו דבר. אותו דבר, אותו שם. לא לחשוב שיצר רע זה משהו מבחוץ. זה משהו בפנים אצלך, זה אתה. זה הצדדים הטעונים שיפור אצלך, לא ממישהו אחר שיבוא אליך. ולכן, זה בידיך. אתה בעל הבית, זה אתה. אני ככה ירצון שהקדוש ברוך הוא יאיר את עינינו להכיר שאני לפעמים לא קורא לו יוצרה. לא קורא לו. לפעמים אני קורא לו סמן ימני או סמן שמאלי, תלוי מה הוא מראה לי. הוא פנס, הוא מסמן לי. הוא מנסה להעיר לי משהו לא בסדר, ואני צריך להיות חכם להגיד לו, סליחה רגע, תזיז לשם. זהו, להזיז את הפלס של הקודש. זה התפקיד. תפסיק כל פעם רק להאשים אותו כאילו הוא משהו, שהוא הגורם, הוא לא גורם כלום. זה אתה הגורם, אתה הנמשך, אתה עושה. הוא מאמן אותך. מאמן אותך בלקפוץ מכשולים. לא. מאמן הספורטיבי. אז נחזור ונאמר ונבקש ונתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, שבזכות השיעור הזה, יבשרו ישראל, יראו את האור שבתורה, ויחזיר אותנו למוטב. בשיעור הזה יעמוד לברכת רפואה שלמה ליולדת של משפחת ליבוביץ' ולנר, ברוך השם, ולבנם, נכדם, נינם, שנולד בשעה טובה ומוצלחת, שיהיה, יבוא בבריתו של אברהם אבינו בעיתו ובזמנו, ולרפואת כל חולי עמו ישראל.
היולדת של כהן, של עניד.
אה, ודאי, ודאי, ידידנו הגדול, עניד משה שלמה, הכהן, שגם השבוע ילד, אשתו ילדה, אבל אומרים את השם האבא, נולד לו בת, נולדה לו בת, וברוך השם, שיזכו לגדלם בנחת, בשמחה, בבריאות, אמן. יחד עם כל ילדי ישראל, וניבשע במהרה בימינו, לזכור, אלול כבר חציו אחרינו, אלול חציו אחרינו. נגיד עוד פעם. אורו ישנים מתרדמתכם. כל אחד יראה כמה הוא ישן בבחינה של אלול, ויתחיל להתעורר. שבת פרשה כי תצא, שבת הבאה כי תבוא, שבת ניצבים, ותרו תרועה. יום הדין בא. זה נראה המון זמן, וזה אפס קצהו. זה יעבור בלי שנרגיש כלום. אז הבה נרגיש. גם שנת השמיטה, עוד שבועיים פלוס, מסתיימת לה. לכן אני מזכיר שוב, בול, מי שיש לו, אני ממליץ לקיים מצוות שמות לגבי סכום קטן, מי שרוצה, מי שיכול סכום יותר גדול, לגבי הלוואה מסוימת, שלא יכניס אותו בפרוסבול. וישמות אותה. מצווה חשובה, פעם בשש שנים, למעשה פעם בשבע שנים, כי זה סוף שביעית, פעם בשבע שנים, מצווה אחת, בואו נעשה, כל אחד כפי יכולתו. ומי שאין לו הלוואות, שאלווה למישהו. כי אני בטוח שהרבה מאוד אנשים ישמחו לקבל הלוואה. בדור שלנו, במציאות שלנו, הרבה מאוד אנשים, כל שקל יעזור להם. כי כולם בעלי חוב. כמעט כולם. אז יכולים לבוא לבן אדם, להגיד לו, תשמע, אני רוצה לקיים מצוות שמיטת כספים, תעזור לי לקיים אותה, כך, הלוואה. לא. תהיה שותף במצווה. יכול להיות שהוא יהיה חכם, להגיד לך, גם אני רוצה. חשבון אחר. אני נותן לך, אתן למישהו אחר, ואז המעגל יגדל. יהיו עוד ועוד אנשים שיהנו מהמצווה הזאת. שבת שלום, בשורות טובות, ישועות ונחמות. אלול בדלת! תקיעה? שברים תרועה תקיעה. תתחילו לשמוע. מדי פעם אני ממליץ ככה כדי אולי קצת להתעורר יותר, לפתוח את המחזור, להוציא אותו מהארון, הוא מלא אבק משנה שעברה, הוא מפסח. להוציא אותו, קצת להסתכל במילים, קצת לעיין, לשחזר מנגינות כדי לעזור לשליח ציבור. אז אני יודע, אולי נקבל עוד איזה תוספת דלק, תוספת התעוררות. כתיבה וחתימה טובה, שבת שלום וברכה.